אברהם אבינו מכריז בתחילת פרשתנו, פרשת חיי שרה, גר ותושב אנוכי עמכם. ואנחנו בעזרת השם נראה בהמשך כמה ההגדרה הזאת היא מדויקת והיא חינוכית והיא אמיתית, משום שלפעמים ישנה אפשרות לפספס את החיים בעולם הזה, פשוט לא להבין אותם בצורה נכונה. לא לדעת את התפקיד ואת הייעוד שניתן לנו. אבל נתחיל במשל שמביא מרן הבן איש חי, גאון עוזנו ותפארתנו, כפי שהיה אומר הרב מרדכי אליהו זצ"ל. בדף שלפנינו דרשות עוד יוסף חי, פרשת וירא, עמוד 95, דיבור המתחיל, ואברהם היו יהיה. הקדוש ברוך הוא מודיע על חיבתו הגדולה לאברהם אבינו, והוא אומר, יש לאברהם אבינו מציאות כפולה, היו יהיה. אפשר היה להגיד, ואברהם יהיה לגוי גדול. אבל הקדוש ברוך הוא מועיד לאברהם אבינו, ואברהם אבינו יודע את הייעוד הזה, שיש לו הוויה כפולה, היו יהיה. ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום, מהי אותה הוויה כפולה? נראה בהמשך. כי ידעתיו, למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, שמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. משמע שהמשך הפסוק הוא הביאור למציאות הכפולה הזאת, למימד החיים הכפול של אברהם אבינו. קשה כפל הדברים, באומרו היו יהיה. ועוד מה נותן טעם לזה בשביל שמצווה את בניו ואת ביתו? ועלו אפילו בלא זה, הוא ראוי להיטיב לו, בשביל צדקתו השלמה, שהיה צדיק גמור, הופעל ועשה כמה מעשים טובים. ונראה לי בסייעתא דשמיא, בהקדים מה שכתבו המפרשים ז"ל, הטעם שהצדיקים נמשלו ונדמו לאילן, כמו שכתוב במזמור צדי ב' בתהילים, צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון יסגה. בלי להיכנס להשוואה בין תמר לבין ארז, אבל הצדיקים נמשלים לאילנות, אילנות מרשימים מאוד, תמר, ארז, והרשעים נמשלו לעשב. דכתיב כמה פסוקים קודם, בפרוח רשעים כמו עשב. אז בהבנה ראשונה, הרשעים, גם אם הם פורחים, גם אם הם מצליחים, זה רק כמו עשב. והצדיקים הם כמו תמר וארז, ודאי חוסנם גדול יותר, פירותיהם טובים יותר. אבל הבן איש חי ממשיל פה משל ומוליך אותנו להבחנה עמוקה מאוד בין אילן לבין עשב, וממילא בין צדיקים לבין כאלה שלא תופסים את החיים כמו שהצדיקים תופסים אותם. ופרשו העניין על פי מעשה שהיה בשני אנשים שעמדו אצל אילן אחד של תותים או של תמרים. ויין האחד ויומר, אני משער בשכלי, כי אורך האילן הזה הוא קרוב ל-20 אמה. אורך, הכוונה גובה, כוח השערה, אומר אחד לחברו, 20 אמה זה גובה העץ. ויען השני ויאמר, לא כן, אלא עולה אורכו יותר מ-25 אמה. יש ביניהם פער של 5 אמות. ויכוח לגיטימי. והאמר הראשון, לעלות לראש האילן, ויקח בידו חבל, וימדוד אותו, וימצא גובה, או וימצא גובה 20 אמה בדקדוק. כלומר, בדיוק, מן ראש האילן עד הקרקע. היום אומר לחברו, הרי יפה כיוונתי, כי מדדיו אתה, וכך הלאה. אז לכאורה בזה נגמר הסיפור. ויענהו השני, ויאמר לו, אתה טועה, והאמת כדבריי. אפילו שהראית לי שגובה העץ הוא 20 אמה בדיוק, אני טוען שגובהו יותר מ-25 אמה. ונעשה ערבון. בוא נתערב. והראה לך איך זה האילן אורכו יותר מ-25 אמה. ויאמר טוב הדבר, וישמח בליבו. הראשון מבסוט. כי בטוח שוודאי ירוויח, מאחר שעדה מדדו ועלה 20 אמה דווקא. ואחר שהניחו שניהם ערבון ביד שליש. כלומר, כל אחד הוציא סכום כסף, זהה לשני, שמו אותו ביד שלישי, והולכים להתערב. אז, אחרי ההתערבות, השני לקח בידו קרדום, וחפר בקרקע סביב האילן, עומק 5 אמות, והאילן עודנו עומד בארץ. כי טבעו של אילן להיכנס בעובי הקרקע. ויאמר לו, הרי 5 אמות נוסף על האורך אשר מדעת מן ראש האילן עד שטח הקרקע. ואם 5 אמות אלו שהיו תמונים בקרקע, נעשה בו אורך כפי אמות ועודנו תמון בקרקע, נמצא גובהו יותר מ-25 אמות כאשר שיערתי, ולקח זה את הדינרים אשר נתן הראשון ערבו. כלומר, לעץ יש גזע ושורשים מתחת לפני הקרקע. ומה שהראשון בשטחיותו לא מדד, השני שהבין את העניין, ידע שעץ כל כך גבוה, 20 אמה, אז יש לו עוד חלק סמוי בתוך הקרקע. ולכן הוא גרף את כל הקופה אליו. מה עושה הראשון שהפסיד? מה הוא עושה? הוא רוצה את הכסף. אז יש לו פטנט, שימו לב. והנה, אחר כמה ימים, יצא זה הראשון שהפסיד, לטייל בשדה עם אדם אחד, אדם אחר. וימצאו עשבים ארוכים עומדים על פני השדה. ויאמר זה לרעהו, כמה טפחים יעלה אורך העשב? הראשון שואל את השני, החדש, מה אורך העשב? ויאמר, לפי השערת שכלי, יעלה 5 טפחים ולא יותר. זה כל הגובה של העשב. ויענהו זה לא כן. אותו ראשון הפסיד. הוא אומר, אני אעשה תרגיל למישהו שלא יודע, אותו טריק. אלא אומר, אני יעלה אורכו יותר מ-7 טפחים. וקם רעהו השני, שהוא לא יודע, וימודד העשב מראשו עד שטח הארץ, וימצא שיפה כיוון, באומרו שהוא 5 טפחים. אומר השני לראשון, גובה העשב 5 טפחים. ויאמר, הרי מדדתי, וימצא כדבריי, שהוא רק 5 טפחים. וישמח זה הראשון בליבו. ויאמר, אתה המלא חסרוני שהפסדתי בראשונה באותו היום במדידת האילן. יען כי קרא לזה, אתה, כאשר קראני בראשונה, שלא עלה בדעתי לחשוב את השיעור התמון בקרקע. ולכן אתה אעשה ערבון, כלומר התערבות, עם זה החושב לפי תומו, וירוויח ממנו ההפסד שהיה לי במדידת האילן. ויאמר לחברו, טועה אתה במדידה של אורך העשב, לומר שאורכו 5 טפחים. והאמת הוא כדבריי, שעולה יותר משבעה טפחים, בוא ונעשה ערבון, בוא נתערב. כל אחד ייתן על הדף 10 דינרים, ואם אראה לך כדבריי, שעולה יותר משבעה טפחים, אז אני אקח את הערבון, והנה ואתה תיקח. ויענה הוא טוב הדבר. וכל אחד מסר 10 דינרים, ביד שליש. והיגש זה, לחפור סביב העשב. אז הנה עכשיו הקטע הדרמטי. הוא כבר מבסוט. עכשיו הוא הולך לעשות את הקופה, להשלים את מה שהוא הפסיד. וכאשר חפר רק עובי אצבע אחת, נפל העשב. כי לא היה לו שורש בתוך הקרקע. והעשב אינו נכנס ונטמן תוך הקרקע יותר משיעור עובי חצי אצבע. עד כאן המשל. לעץ יש גזע תמון בקרקע, יש לו שורשים. לעשב, עם כל מה שהוא נראה מרשים למעלה, אין דבר רציני, אין המשכיות למטה, מתחת לקרקע. זה הבדל פשוט, כל אחד יודע אותו, בין אילן, בין עץ, לבין עשב. היה עד... הוא גם כותב שזה לא שלו, הוא כותב הבן איש חי, ופרשו העניין על פי מעשה. אז כנראה גם הוא קרא איזה ספר מעשיות, משלים. נכון. או, רגע, אתה כבר עובר לנמשל. אתה רץ לנמשל. אמר לי חבר, יום 5 בלילה, שהרב עובדיה יוסף זצ"ל, היה נוהג בשיעורים שלו, לפחות בתחילת דרכו, לומר משלים. אבל אחרי שהיה אומר את המשלים, היה מסתכל, וכשהוא התחיל להגיד את הנמשל, הוא ראה שאנשים כבר נרדמים. במשל זה עוד היה מרתק. בנמשל זה כבר מתחיל להיות פילוסופיה, זה כבר קצת משעמם. אמר על זה הרב עובדיה במליצה, נמשל כבהמות נדמו. ברגע שאתה מגיע לנמשל, אז הם כמו בהמות נדמו, נדמו, הולכים לישון. טוב, אנחנו עכשיו עוברים לנמשל, ובהחלט המשל הוא רק האמצעי כדי העניין, ואתה כבר, אני רואה, תפסת את העניין. כן. לא כתוב פה עכשיו סוגיית התערבות. אני חושב שהאנשים במשל לא שאלו אם מותר או אסור להתערב. אם לא פוסקים ממעשה רב, ודאי לא פוסקים ממשל רב. ודאי. הוא לא בא להגיד אם עשו נכון או לא נכון. הוא רק רצה להבדיל את ההבדל בין עץ עם עומק לבין עשב שאין לו שום דבר מתחת לפני הקרקע. וכן העניין, עכשיו אנחנו מתחילים את הנמשל. ואני חושב שככל שמעמיקים, יש עוד דף אם אתם רוצים, יש פה קדימה. יש פה עוד דף. הנמשל אפשר להגיע איתו להמון המון מקומות, זה משל מאוד יסודי. ואני אומר, סליחה, וכן העניין תמצא בצדיקים וברשעים. כי הרשע אין לו יסוד ושורש תמון, שיהיה לו בו קיום בחוזק ואומץ. והרי הוא הרשע דומה לעשב, שרק מה שגלוי בתכונתו ובפעילות שלו, היא הצלחתו. ולזה כתוב ברשעים, שהם כמו עשב, בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבן, להישמדם עדי יד. או כמו בספר יונה, הקיקיון אשר בין לילה היה, ובין לילה עבד. יהיה דברים שרוח כמעה או קרתם. יש אנשים כאלה. יש אוכלוסייה שטחית כזאת, שלא משכילה להידבק בעומק החיים. רק בצד השטחי, החיצוני. ימי שנותנו בהם 70 שנה, ועם גבורות 80 שנה, ורובר מל ואבן, כי גזחיש ונעופה. כלומר, מתעסקים עם הצל של החיים, עם העשב הפורח, כי ירק עשב נתתי לכם את כל, מתעסקים עם העשב, עם הדבר שאין לו עומק. לפעמים זה יותר מרשים, בוודאי זה יותר מיידי, יותר זריז, יותר מהיר, אבל חסר העומק. אבל הצדיק יפרח כתמר, שמלבד תכונתו הנגלית, עוד עמקו שורשיו, וכל רוחות שבעולם, אין מזיזות אותו. כלומר, תפיסת העולם של הצדיק, היא תפיסת עולם שמרוכזת, לא בעולם הזה, אלא כפי שהמסילת ישרים עושה לנו מהפך בחשיבה, שכל עניינו של האדם הוא לא העולם הזה החולף, אלא העולם שלא גלוי פה, עולם הרוח, הנשמה של האדם, מה שמתחת לגוף, מה שבתוך הגוף, מה שמעל הגוף, לא כל מה שהוא גופני, דמיוני, חיצוני, זה לא עיקר החיים. נכון שהאדם נשלח לכאן, כי הוא לא מלאך, אלא הוא בן אדם, אבל הוא שליח כדי לעבור כאן את העולם הזה, אבל בצורה הנכונה. אור החיים הקדוש, בפרשת לך לך, כותב על הפסוק, ויעבור אברהם בארץ. הפשט של הפסוק, שאברהם אבינו, הוא עובר בארץ ישראל. אבל, ייתכן אומר האור החיים הקדוש להסביר, בארץ הכוונה בעולם. ואברהם אבינו, איך הוא מתייחס לעולם? הוא מדייק את המעבר שלו פה. הוא יודע מה החיים שלו. ויעבור אברהם בארץ. אומר האור החיים הקדוש, כי אברהם היה עובר ולא היה מחשיב את עצמו. על דרך אומרו, אברהם העברי. כלומר, הוא מפרש עברי מלשון עובר. אנחנו כאן עוברי אורח. מה הנפקמינה? מספרים על החפץ חיים, זכר צדיק לברכה, שדירתו הייתה דלה, בלתי מרועטת, ופעם נכנס אצלו עשיר אחד מאמריקה, התבונן בדירה, ושאל את החפץ חיים, איפה הרהיטים של כבודו? ענה לו החפץ חיים, כדרכו של יהודי, בשאלה, ואיכן הרהיטים של כבודו? אמר לו, האמריקאי העשיר, אני, יש לי רהיטים, חבל על הזמן באמריקה, הרב מוזמן, אם הוא מזדמן, לאמריקה לראות, יש לי כמה מערכות סלון, אוהו, יש לי רהיטים. אבל אתה שואל איפה הרהיטים שלי פה? אני עכשיו אורח, הגעתי לרדין. אמר לו החפץ חיים זצ"ל, גם אני אינני אלא אורח בעולם הזה. אני אורח בעולם הזה. ומה אני צריך? מיטה וכיסא ושולחן, כפי שקראנו בהפטרה. מה אני צריך? גם מנורה, כמובן, בשביל לקרוא. ויש סיפור משלים, שאתם יודעים שהחפץ חיים התכונן לעלות לארץ. ולו זכינו, זה היה נותן תנופה אדירה. תארו לכם שהחפץ חיים היה גר בארץ. והוא כבר קנה דירה בפתח תקווה. אנשים יודעים להגיד איפה הדירה. והוא כבר הרז את כל ה... לא הרהיטים, אלא את כל החפצים. כל המיטלטלים, הכל, את הספרים כמובן, הוא הרז את הכל, ואז אשתו נהייתה חולה, והדבר הזה הסתבך, והוא נאלץ להישאר, ואחר כך כבר הזקין מדי, וזה לא היה שייך כל הטלטול הזה, אז לא זכינו, והוא לא עלה לפה. אבל כשארזו, אז כחלק מהעניין, מכרו לגוי את השולחן שלו. שולחן שעליו הוא היה לומד. מה עושה גוי עם שולחן של החפץ חיים? יש לו גרזן, הוא חותך אותו, שיהיה לו עצים, להסקה. מה גוי מבין בשולחן של החפץ חיים? אחר כך, כשהנסיעה בוטלה, אז החפץ חיים שאל, ואיפה השולחן? היה לא נעים בבית לומר, כבר מכרנו אותו. ולחפץ חיים היה צער עצום מהדבר הזה. לכאורה, נשאל, מה אתה מצטער? יביאו לך שולחן אחר. הרי אתה לא האדם שרודף אחרי רהיטים. נכון. לרהיטים בפני עצמם אין ערך, כי האדם עובר בעולם הזה. אבל הרהיט שכל כך התקדש על ידי החפץ חיים, שאת עיקר תלמוד תורתו ואת הכתיבה של הספרים שלו, הוא עשה על הרהיט הזה, הוא קידש את הרהיט הזה. זה כבר לא רהיט של עובר אורח, זה רהיט של נצח. שולחן של החפץ חיים זה לא דבר, זה לא עצים ואבנים, זה קודש. אז אומר האור החיים הקדוש, אברהם אבינו עובר בארץ. ובפרשת השבוע שלנו, הוא אומר, כשהוא רוצה לקנות את מערת המכפלה, הוא אומר, גר ותושב אנוכי עמכם. אז כדי לקנות את המערה, הוא צריך לומר שהוא תושב, והוא רוצה זכויות. מדוע הוא אומר, גר? אם אתה גר, אז מה פתאום שנמכור לך? אם אתה עובר אורח זמני, זה לא טוב להגיד שאתה גר. שואל האור החיים הקדוש, כשאתה הולך לעשות מסע ומתן, אתה עכשיו רוצה למכור, תגיד, אני תושב, אני בא להשתקע פה, ואני צריך אחוזת קבר. מה אתה אומר גר ותושב? אז אומר האור החיים הקדוש, אברהם אבינו חשש לומר על עצמו, תושב בעולם הזה? זה הרי הפך מידת הצדיקים. נכון שמבחינה מסחרית, זה יותר מועיל לו לומר, תושב אנוכי. אבל הוא צדיק אברהם אבינו, הוא רק עובר בארץ, אז הוא לא יכול לומר תושב אנוכי, אלא הוא חייב לומר את האמת, גר ותושב. אני גר בעולם הזה ורוצה להיות תושב שם בחברון. נחזור אל הבן איש חי. ואני אומר, עמוד 96, הדמיון של אילן ועשב לצדיק ולרשע הוא כך. הוא מוסיף פה איזה הבחנה עמוקה. שהרשע, הימים אשר חי על פני האדמה, אלו הם בלבד נחשבים לו לשנות חיים שלו. וכיוון שמת, לא נשארו לו חיים בעולם הזה כלל. והרי זה דומה לעשב, כי אין לו שיעור במידתו, אלא רק כמה שנראה עומד וגלוי על פני האדמה. אבל אחר שיפול ונעקר ונחרט שיעור העשב העומד על פני האדמה, לא נשארה לו מציאות תמונה בתוך הקרקע. כלומר, העשב, אחרי שהוא נופל, אז באמת הוא נופל נפילה עולמית, אין לו שום המשכיות. אבל הצדיק, מלבד שנות חייו אשר הוא חי לעיני הכל על האדמה, הנה עוד לא מציאות חיים בעולם הזה. גם אחרי פטירתו מהעולם הזה. כי על ידי שיהיה לו בנים אשר ידריכם בדרך ישרה, ויהיו לו תלמידים אשר לימדם מנהגים טובים לעשות מצוות ומעשים טובים, שהם בניו ותלמידיו ממלאים מקומו והולכים בדרכיו ומידותיו הטובים אשר נקרא שמו עליהם, אין נקרא עליו שמוות, ונחשב הוא עודנו חי ולא מת. אומר הבן איש חי, הצדיקים שעוברים את החיים כאן בעולם הזה, ברצינות, בעומק של תורה ומצוות וחינוך והעמדת דורות של בנים ושל תלמידים, אז יש להם מורשת. כאשר גופם מסיים את תפקידו עלי אדמות, אבל רוחם ומשנתם ותורתם היא ממשיכה. אתה יכול לראות קודם כל בשרשרת הדורות איך אדם שמוליד משפחה ומתאמץ למען לא ניגל הריק ולא נלד לבהלה, שמשפחתו תמשיך את מורשת, את מורשתו, את מורשת התורה. תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, משפחתו ממשיכה את הכל. אז הוא ממשיך. יש כאלה משפחות שיש להם את השושלת של המשפחה, והמשפחות מתענפות, אז האדם יש לו כאן חיי נצח. אפשר להזכיר בהקשר לזה דברי הרב זווין, זכר צדיק לברכה, על הפסוק בפרשת בהר. כי גרים ותושבים אתם עמדי. אומר הרב זווין לתורה ולמועדים, איך יכול להיות שהאדם גר ותושב? אם הוא גר הוא לא תושב, אם הוא תושב הוא לא גר. עונה הרב זווין, גר מבחינת עצמו, אבל תושב מבחינת רציפות הדורות. כשהוא מתבונן שהוא מהווה חוליה בשלשלת הדורות, שראשה האחד של השלשלת הוא תחילת היות ישראל לעם, והקצה השני של השלשלת הוא לא קיים, כי אין קץ ואין סוף לקיום ישראל. אז יש מציאות שהאדם מתבונן על עצמו בסך כל כחוליה בשלשלת הדורות, ואז לחוליה הזאת יש משמעות, ואף על פי שהוא גר מבחינת איקס שנב בעולם הזה, אבל הוא תושב, כי הוא פעל ועשה להיות חוליה בתוך שלשלת הדורות. אבל גם מבחינת תלמידים, אנחנו יכולים לומר על הרמב״ם שהוא מת, סיפרתי פה כבר, שכאשר היו 750 שנה לפטירת הרמב״ם, ביקשו מהרב סולובייצ'יק לכתוב מאמר בכל תחום שהוא בתורת הרמב״ם, והרב סולובייצ'יק הוא בהחלט מתאים לדבר, ואמרו לו, פשוט אנחנו מוציאים ספר לכבוד 750 שנה לפטירתו של הרמב״ם. אמר להם הרב סולובייצ'יק, אתם רוצים מאמר ברמב״ם? בכיף. אבל זו הפעם הראשונה שאני שומע שהרמב״ם נפטר. ואתם עוד אומרים 750 שנה לפטירתו? אצלנו במשפחה, הרמב״ם לא נפטר. הספרים שלו על השולחן. אנחנו בהם הוגים, בהם אנחנו מתפלפלים, כותבים את חידושי תורתנו. אני המום לשמוע שהרמב״ם נפטר. הרמב״ם לא נפטר. תורתו חיה וקיימת. כך אפשר לומר על ספרי החפץ חיים זצ"ל, כך אפשר לומר על ספרי הבן איש חי והכף החיים והחידה עליו השלום ותורת הרב קוק. אפשר לומר שהרב קוק נפטר, תורתו חיה וקיימת. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, אני ממשיך בבן איש חי. למה בדוד המלך, עליו השלום, נאמרה שכיבה, וביואב נאמרה מיתה? מפני כי דוד המלך, עליו השלום, היה לו בן ממלא מקומו. ואנחנו נקרא לזה בהפטרה של חיי שרה, שהולך בדרכיו ומידותיו, שנקרא שמו עליו, הרי הוא נחשב חי, וכאילו לא מת, מה שאין כן יואב. שלא הניח בן ממלא מקומו, נאמרה בו מיתה, שלא נשאר לו שם בעולם הזה, שיהיה נחשב עודנו חי. ונמצא, הצדיק דומה לאילן, שמלבד החלק הגלוי שבא אילן לעיני הכל, שהוא החלק העומד על פני האדמה, הנה עוד יש לו מציאות חלק טמון באדמה, שהוא קיים, ואינו נראה בחוש הריאות לעיני הרואין, אלא נודע וניכר נראה, בהשארת עין השכל. ולכך הצדיק נדמה לתמר, שיש לו חלק גדול בשורשיו התמונים תוך האדמה. תהפכו את העמוד, יש איזו המשך, עוד המשך של כמה שורות. ובזה יובן, בסייעת הדשמיה, ואברהם היו יהיה לגוי גדול. וזה פתחנו. שאל הבן איש חי, מה בא התורה לומר, שיש לאברהם אבינו הוויה כפולה. איזו הוויה כפולה? יש אחת מציאותו הנגלית לעיני הכל, קודם פטירתו. כלומר, כשהוא חי בעולם הזה. ויש עוד מציאות אחת, יש עוד הוויה אחת. מציאותו הנסתרת מחוש הראות, והוא המציאות שיש לו בעולם הזה מצד בניו וזרעו ותלמידיו. ופרש הדיבור, איך יהיה לו הוויה אחרת מלבד הווייתו הראשונה? הפסוק בא לומר, אברהם, היו יהיה. כאילו, גם אחרי שהוא יגמור את הקריירה פה בעולם הזה, עדיין הוא ממשיך אותה, יהיה. מה פתאום? הרי קברו אותו וספדו אותו. לא. ואמר, כי ידעתיו למען אשר צווה את בניו ואת ביתו אחריו, שמרו דרך השם, ולכן גם השנים אשר יחיו בהם בניו וזרעו ותלמידיו, שהם בני ביתו, נחשבים לו לחיים לעצמו בכלל שנותיו שקדמו לו. כלומר, ההמשכיות הזאת של אדם במשפחתו, משפחתו הביולוגית ומשפחתו בניו הרוחניים, זאת המשכיות יציבה. לפעמים אנשים טועים או מבלבלים אותם, והם לא משקיעים מספיק בדור העתיד, אלא משקיעים בקריירה של עצמם, שוקעים בפרטיותם, בזמניות שלהם, ואז כי גזחיש ונעופה כמו עשב, ויציצו להישמדם עד היד. אין שום זכר. אבל אנחנו, עמך כולם צדיקים, משקיעים בנקודה הזו. לסיום, צריך לדעת, אז יאמרו בגויים, צריך לדעת, להתבונן, מאויבי תחכמני. היום, סוגיית המשפחה, היא סוגיה שמאוד מאוד מאוימת, בלי שאנחנו שמים לב. יש כאלה שרוצים לייצר עולם חדש. הם רוצים לחסל אותנו, רוצים לחסל את האנושות, ולכן יש להם תקווה שבעוד 10 שנים לא ידעו בכלל שהיה דבר כזה משפחה. יהיה במקום אבא ואמא, יהיה הורה אחד, הורה שניים, ההפריה תהיה במעבדה, ההיריון באינקובטור, והילדים יוולדו בלי שהם היו ברחם אמם, בלי שהם היו בשני, בירחים הטובים, בלי שנר דלוק על ראשם, בלי שהם צופים מסוף העולם ועד סופו, בלי שהם מלמדים אותם את כל התורה כולה, וגם אחרי שיוולדו, יחיו בלי אבא ואמא. ובאמת, אנחנו לא צריכים לוותר, אנחנו צריכים להמשיך להחזיק במשוואה שמשפחה זה אבא ואמא וילד, כי אנחנו כולנו חלק מעמך כולם צדיקים, ואנחנו צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון נשגה, עם שורשים ועם פירות מתוקים, בעזרת השם. שלום.